שלום, ברוכות הנמצאות. ואנחנו נמצאים שני ימים גדולים, יום הזיכרון ויום העצמאות, אבל השיעור הזה יעסוק ביום הזיכרון, או יותר נכון בשורש של יום הזיכרון. נתחיל מהיסוד, מושגי היסוד של מסירות נפש וקידוש השם, שהם אלה שעומדים ביסוד הימים האלה. אז בואו נראה קודם את ה... אז נגיד אולי קודם בעל פה את עיקר הדבר. מסירות נפש וגם קידוש השם זה לא איך אדם מת, אלא קודם כל איך אדם חי. זאת דרך חיים, לא דרך מוות. וזה גם נגזר שמסירות נפש וקידוש השם זה לא אירוע חד פעמי, אלא כמו שאמרנו, דרך חיים. אז מה זה מסירות נפש? אז בואו נראה הגדרה של הרב צבי יהודה זצ"ל. קצת הגדרה מורכבת, הגדרה מאוד מאוד מתומצתת. אז צריך ככה בסבלנות מילה מילה לעקוב. בואו נראה. אומר רב ציודה, מסירות הנפש לדברים עליונים וקדושים, כלומר כמובן שמסירות נפש יכולה להיות רק על דברים שקשורים לעצם הנפש. אם לא, זה לא נקרא מסירות נפש. זה עוד יסוד. זה שאדם מוכן למות בשביל משהו, זה עוד לא נקרא מסירות נפש. יש אנשים שמוכנים למות בשביל שטויות. כדי לשבור שיא בספורט, או כדי להגיע ראשון לרמזור, זה לא נקרא מסירות נפש, זה לכל היותר מסירות גוף. אז מסירות הנפש היא לדברים עליונים וקדושים, אז מה זה מסירות נפש? הלא היא מידת השייכות הפנימית והמהותית המוחלטת אליהם. זאת אומרת, מסירות נפש היא שייכות, שהשייכות של האדם לדברים עליונים וקדושים היא פנימית, ולא בגלל חברה שהוא שייך אליה, או מתוך הרגל, אלא היא באמת פנימית לו, אותה שייכות, ומהותית. זאת אומרת שהשייכות הזאת היא לא גם חלק מהחיים, היא לא משהו בחיים, גם לא הדבר הכי חשוב בחיים, אלא היא החיים. זה נקרא מסירות נפש. שהשייכות הזאת היא המהות שלי. זה נקרא מסירות נפש. כתוב על בצלאל, כתוב ויעס בצלאל את הארון, אז והמשכן כולו נקרא משכן בצלאל. רש"י מביא מדרש, למה המשכן נקרא על שמו? לפי שמסר נפשו על המלאכה, יותר משאר חכמים. הרי הוא לא מת שם. מה הכוונה שמסר נפשו? עבדו הרבה אנשים במשכן, אבל לכל אחד מהם היו עוד דברים בחיים. היה משפחה, היה לו לימוד תורה, או גם מתפלל, והוא גם עבד במשכן, שמח בזה, ראה בזה זכות גדולה מן הסתם. אבל אצל בצלאל, בניית המשכן, זה היה החיים שלו. את זה הוא חי, את זה הוא נשם, אז גם לא הייתה ממשפחה, והוא גם למד תורה והתפלל. אבל כל החיים שלו היו המשכן. זה נקרא מסירות נפש. כמו שבעל פנים יפות, בעל הפלאה, מתלמידי המגיד ממזריץ', רבי פנחס מפרנקפורט, הוא אמר, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. כשדוד המלך אומר, אחת שאלתי מאת השם, אז מה הכוונה? מה, לא היו לו הרבה משאלות? הוא לא רצה גם בריאות, גם פרנסה, גם הצלחה בתור מלך, גם נחת מהילדים. אז מה זה אחת שאלתי? אז התשובה היא שאחת שאלתי באמת, לחזות בנועם השם. ולבקר ביחלו. יש לו רק משאלת יסוד אחת, היא המשאלה המכוננת של כל החיים, וכל המשאלות שבחיים הם ענפי משנה, הסתעפויות של המשאלה הזאת. כלומר, דוד המלך רוצה לחזות בנועם השם בבריאות, לחזות בנועם השם בפרנסה, לחזות בנועם השם בנחת מהילדים, לחזות בנועם השם במלכות. זה נקרא מסירות נפש. שיש יסוד של קודש, שהוא מניע את כל החיים. זה נקרא שייכות מהותית, וממילא מוחלטת. כלומר, לא כרגע זה מה שנכון לי, לא בינתיים, לא בערך, אלא המוחלטות, כמו נאמנות, נובעת מאמונה. כשיש אמונה שלמה, אז יש נאמנות מוחלטת. אז זאת מסירות נפש, שייכות פנימית, מהותית ומוחלטת לדברים עליונים וקדושים, שהיא מתגלית, המסירות הזאת, לפי רוממות ערכו של אדם. מה זאת אומרת? יש בכל אדם, בכל אישיות של אדם, יש צדדים נשגבים ומופלאים וקדושים, ובאישיות של כל אדם יש גם צדדים מגוחכים ועלובים וחסרים, ומה שקובע מי האדם זה לאיזה רובד בתוכו הוא בוחר להתחבר, עם איזה רובד בתוכו הוא מזדהה. ורוממות ערכו של אדם, הכוונה שאדם מחובר לצד המרומם שבו. אז מסירות הנפש הזאת היא מתגלה, השייכות הזאת מתגלה לפי רוממות ערכו של אדם, שהיא, השייכות הזאת, מהווה את תוכן חייו, כלומר, החיים שאנחנו מכירים, לב, נשימה וגם רצונות, פעולות, זה לא החיים, זה המסגרת של החיים. לכן יש גם תוכן. כשאדם חי מסירות נפש, כלומר חיבור מוחלט לקודש, לדברים עליונים וקדושים, אז היא תוכן החיים שלו. השייכות הזאת, כשהשייכות הזאת לקודש, לדברים עליונים, היא תוכן החיים שלו, אז זה נקרא מסירות נפש, שהיא מהווה את תוכן חייו, וקובעת את מבנהו, מפנהו וקיומו. מבנהו, זאת אומרת המבנה, מה העיקר, מה תפל, מה במרכז, מה בצדדים. מפנהו זה לאן פונים בצמתים, כלומר, לפי מה מקבלים החלטות בחיים. אז אם אדם מקבל החלטות, פונה בצמתים, לפי השייכות הפנימית, המהותית והמוחלטת, לדברים עליונים וקדושים, זה נקרא מסירות נפש. כי הוא בוחר באמת, גם כשזה נוח ונעים, שזה גם אופציה, וגם כשזה קשה ומאתגר מאוד, זה גם אופציה. אבל השאלה היא, מה השיקול? וקיומו. בסופו של דבר, אדם שחי מתוך שייכות תמידית לתוכן האלוקי של החיים, אז במקרה שיש סתירה, נוצרת סתירה, בין המשכיות החיים ברמה הטכנית לבין תוכן החיים, אז אדם שחי את התוכן ומחובר אליו באמת, אז הוא יבחר בתוכן אפילו על חשבון המשך החיים. ואז מגיעים למצבים של מסירות נפש וקידוש השם במובן שאנחנו מכירים, של למות על קידוש השם. אבל זה קודם כל לחיות על קידוש השם. לחיות חיים של מסירות נפש. דרך אגב, אפשר לשאול, גם בפתיחת מיקרופון, גם בצ'אט. טוב. אותו דבר לגבי המושג קידוש השם. אומר המעבר יבוק מתלמידי האריזל, וכל אדם, הגם שמת על מיטתו, יכול לקיים בעצמו כך, למות על ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הקידוש השם. וכן הוגד, למורנו הרב רבי יוסף קארו הרבה פעמים, מה זה הוגד, מי הגיד לו? רבי יוסף קארו היה מגיד. את מעבר לזה שרבי יוסף קארו היה אחד מענקי ההלכה, כן, השולחן ערוך ובית יוסף, כסף משנה, אז הוא גם היה מגדולי המקובלים של הדורות. היה איש של פנימיות. והוא זכה, כמו שזוכים צדיקים, לפעמים למלאך, שהיה מתגלה אליו, והיה מדריך אותו, ממש ביום יום. עכשיו תלמד את זה, למה אכלת את זה? והוא כתב ספר של התוכן של הפגישות שלו עם אותו מלאך, שנקרא מגיד. ספר הזה נקרא מגיד מישרים. אז אותו מלאך אמר לו הרבה פעמים בשם השם, את עתיד להיתוקדה על קדושת שמי. זאת אומרת, אתה עתיד להיתוקדה, זה להישרף על קדושת שמי. אז מה הכוונה? הרי הוא לא נשרף. אז אומר המעבר יבוק, שנרמז לו כוונת מיתתו. כלומר, לא ממה מתים, אלא באיזה גובה רוחני. גם שנפטר בסביבה טובה על מיתתו, יעלוז חסיד בכבוד. זאת אומרת, מי שחי על קידוש השם, מה זאת אומרת חי על קידוש השם? שכל דבר בחיים הוא עושה על קידוש השם. אז הוא לומד תורה על קידוש השם, הוא מתפלל על קידוש השם, הוא קונה במקולת על קידוש השם, הוא נח על קידוש השם. אז בסופו של דבר כשהוא מת, זה לא כי נגמרה הבטריה וכולם מתים בסוף, אלא על קידוש השם. הוא מוסר את הפיקדון בחזרה לקדוש ברוך הוא, ממקום של רוממות, של התעלות, לא של חידלון. וזה תלוי קודם כל באיכות החיים, שממנה נגזרת גם איכות המוות, בלי קשר לסיבה שגרמה לו בפועל. אז זה קודם כל לחיות על קידוש השם, לחיות מסירות נפש. ועוד אומר הרב בעניה, הגדרה. ותכונת מסירות נפש היא, מה זה מסירות נפש? הקדושה העליונה, קדושה זה הופעה של הקודש, הקדושה העליונה המגלה שכל נטיות החיים וגילוייהם דברים תפלים הם. אז אם כל נטיות החיים וכל גילויי החיים, כל זה תפל, אז מה העיקר? אומר הרב, והדבר היסודי, המהותי של החיים, איננו כי אם אור השם לבדו. אור זה תוכן, משמעות. אז כשאור השם לבדו, המשמעות האלוקית של החיים, זה הדבר היסודי המהותי של החיים, זה הגילוי בחיים של הקדושה הזאת, שמכירה בזה, שהדבר היסודי המהותי של החיים, שלב הכל בנוי, הוא אור השם. אור השם לבדו, שהכל בטל לו. בטל, ביהדות ביטול, זה לא מחיקה, איפוס, כמו להבדיל בבודהיזם, אלא ביטול זה חיבור, התכללות. בכך, כמו טיפת חלב נופלת לסיר ענק מלא בשר. אז מה הדין? היא בטלה בשישים. אז מה הכוונה בטלה? זה לא שהיא מחוקה, היא בוודאות פה. אבל היא לא סופרים אותה כדבר בפני עצמו. אלא היא נספגת אל ה... נשאבת אל המרקם הכללי, נספגת בתוכו, ומודדים את כל המכלול שכולו מותר. אותו דבר, ביטול לקדוש ברוך הוא, ביטול לכנסת ישראל, ביטול לצדיק, זה לא איפוס, זה לא מחיקה, אלא זה התכללות. שאדם לא סופר את עצמו, לא מחשיב את עצמו כישות נפרדת, אלא כחלק מהמכלול הזה. אז מסירות נפש זה לחיות כך, מתוך גילוי, שכל נטיות החיים וגילוייהם זה תפל, כלומר זה הכלי, האיך, לא המה, והדבר היסודי, המהותי של החיים, זה אור השם לבדו, שהכל בטל לו, כלומר, מחובר אליו, כלול בו, והכל מאושר רק, וישאבו באור שלמותו העליון. אז פה גם בעברית, אושר זה תוקף. זה לא לעוף לעננים ורודים, אלא לחיות חיים שיש להם תוקף, שיש להם עוצמה ממשית. מסמך מאושר, מסמך שיש לו תוקף. חיים מאושרים, חיים שיש להם תוקף. אז הכל מאושר מקבל את התוקף, את עוצמת החיים, את היציבות שלו, רק בישאבו באור שלמותו העליונה. את המקורות האלה הרב טאו הביא בשיעור על לימוד תורה. שהתורה היא מרכז חיים, שהתורה נותנת תוקף ועוצמה, שמחליטים החלטות בחיים לאור תורה, אז זה מסירות נפש וזה קידוש השם. אז האיכות הזאת, היא תכונת היסוד של עם ישראל. יש כאן, הבאתי כאן פסקה של הרב חרל"ת, שהלשון שלו קצת קשה, אז יש פה בסוגריים קצת הבהרות שלי. נקרא, ישראל עלו במחשבה תחילה. וישראל הם לא עוד מרכיב במציאות, אלא עצם המחשבה האלוקית על הבריאה. והיה נדרש שישראל, גם בהתפשטותם, כלומר, במהלך חיי העולם הזה, יהיו נשארים תמיד מבחינת מחשבה. כלומר, מחוברים לשורש. כל אורך חייהם, כלומר, גם חיי העולם הזה המוגבלים, הם חיים של רצו ושוב, חיים של התפשטות והסתלקות ביחד, חיים ומיתה כאחד. זאת אומרת, החיים שלנו, זה לא, הם לא מתחילים ונגמרים בלשרוד פה, ולהתמקם יותר נוח פה, בעולם הזה. אלא החיים שלנו הם חיבור לנקודת השורש, נקודת הנביאה האלוקית של החיים, ומתוכה חזרה אל החיים, אל מסגרת החיים המוגבלים, כי השם רוצה אותנו פה, לא בגלל האינסטינקט. אז הרצו ושוב, כלומר, לשאלה המפורסמת, להיות או לא להיות, אז התשובה של עם ישראל היא, להיות ולא להיות. לא להיות במובן של דבקות באינסוף, ולהיות כאינסוף בעצמו, רוצה אותנו כאן. וחי בהם. אז החיים של עם ישראל הם חיים של, בהגדרה של רצו ושוב, של התפשטות והסתלקות ביחד. חיים ומיתה כאחד. כי החיים המצוירים, כלומר שהדימוי שלהם הוא מבחינת המשך מלבד, כלומר, שנקודת המשען של ישותם היא רק המשכיות החיים, כוח האינרציה, ולא זיקה קיומית לנקודת ראשית התחוללותם ממקורם האלוקי, אז חיים כאלה, אומר הרב חרל"פ, אינם אלה חיים מדומים. מה זה דמיון? אפשר להחזיק ראש בדמיון כמה זמן, אבל בסוף זה מתפוגג מול המציאות. זה החיים של שאר העמים, שאין בהם חיים של מחשבה, כלומר של אידאה, קיימת, ברץ תוקף. כי החיים של העמים באמת סוג של דמיון. הם קיימים, כאילו קיימים, כאילו אימפריות. ואז בסוף מתפוגג ומתברר ש... שלא הייתה פה קיימות אמיתית, אלא רק צירוף נסיבות שהקנה להם איזושהי עוצמה זמנית. אז לכן, החיים הלאומיים של כל אומות העולם הם זמנים, יש להם תאריך תפוגה, שמראש אפשר לדעת שזה ככה, עולים ויורדים. אבל לא כאלה חלק יעקב, שחיים שלהם צריכים להיות חיים יותר עליונים, חיים של רצו ושוב, כמו שאמרנו. אבל חיים כאלה היו נועדים ישראל מראשית התהוותם, שבכל רגע מסירו נפשם להשם. ומסירות נפשם היא עומק חיים, כלומר מסירות נפש היא לא חלופה לחיים, אלא עומק החיים. מראשית התהוותם, כשאברהם אבינו עוקד את יצחק על גבי המזבח, אז את מי הוא מוסר? את עם ישראל לדורותיו, שכולו כלול ביצחק. ועם ישראל מקבל את החיים שלו במתנה, בחזרה, מהקדוש ברוך הוא, אחרי הנכונות לוותר עליהם, אם צריך, אם זה רצון השם, כשמתברר שרצון השם הוא שנחיה. אז זאת ההגדרה הכי עמוקה של החיים של עם ישראל, ושל נשמתו, כנסת ישראל. אומר הרב, אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל. כי אמרנו, ישראל, מחשבתם ישראל קדמה לכל דבר, אז אפשר להגדיר את מה שכולל הכל, כי הגדרה היא רק דברים על חיים חלקיים, אבל כנסת ישראל כוללת את הכל, והכל הזה מיוסד, אמרנו, יסוד זה המרכיב שעליו הכל עומד, עליו הכל נשען, הכל מיוסד על כלות נפשה לאלוקים. זאת התכונה הכי בסיסית, הכי עמוקה. נחשפה וגם קלטה נפשית. והתשוקה לאלוקות בהתלהבות נפש אמיתית מתגלה היא בכל פינותיה, שוב, בכל פינה ובכל פנייה, ומתגלה במסירות נפש תדירית, בנכונות התמידית, בחיבור התמידי לקודש, הקדוש ברוך הוא, כטעם החיים, כשורש הכל. אז התכונה הכפולה הזאת יוצרת איזושהי שניות בחיים של עם ישראל. מצד אחד, מצד אחד יש באמת את, את מסירות הנפש בפועל שמלווה את עם ישראל לאורך כל הדורות, החל מאברהם אבינו וכבשן האש ויצחק בעקדה ויעקב במאבק עם המלאך ובני ישראל במצרים ומלחמות על הארץ ותקופת השופטים ודוד המלך ושוב בגלויות ועד היום. יש עוד עמים, להבדיל, יש עוד עמים שמוכנים למות על האמונה שלהם. אבל העמים האלה, חלק מהפילוסופיה שלהם היא שלילת החיים, או זלזול בחיים. איזושהי אמונה או איזושהי אמונה בגורל, הכל מכתוב, הכל קרמה, הכל בכל מקרה כבר, אז מה יש כל כך? אבל לעם ישראל יש בו שניות, מצד אחד נכונות לוותר על החיים, אם צריך, מצד שני זה שהכי אוהב את החיים, שהחיים הכי יקרים לו. יש לזה הרבה דוגמאות. למשל, ישראל היא מעצמת פוריות, מכל העולם, באים זוגות, עם אתגר בתחום. כי בעם ישראל נלחמים על החיים, עושים הכל כדי להביא עוד ילד לעולם. כי כל כך אוהבים את החיים, כל כך מאמינים בחיים. פעם מישהו עשה מחקר על תמותת תינוקות בארץ, אז תמותת התינוקות היא פחותה מאשר בארצות הברית של אמריקה, למרות ששם יש ציוד יותר מתקדם ועוד ביותר מקומות והרבה רופאים שכל אחד עם תחום ההתמחות שלו, מדינה של 300 מיליון איש, תמיד אפשר למצוא את הרופא שבדיוק מומחה לדבר הזה, לסיבוך הזה. ובכל אופן, בארץ יש פחות תמותת תינוקות. אז מישהו חקר את זה, וניסה להשוות את כל המשתנים, ממה זה נובע, ועקב. המסקנה שלו הייתה, שזה בגלל שבארץ יש הרבה יותר מסירות מצד הצוות הרפואי. כלומר, כולם יישארו, אם צריך, משמרות כפולות ומשולשות, העיקר, כולם ילחמו בכל הכוח על החיים של כל גילוד. ובסוף זה ניכר בתוצאות. נראה לי שעד היום, גם במגפה הנוכחית, זה ניכר. אז עם ישראל מצד אחד אוהב את החיים, משמח בחיים, ומאמין בחיים, ורוצה חיים, ורוצה חיים ארוכים, ורוצה להביא כמה שיותר חיים לעולם, ומוכן למסור את הנפש. מה שנראה עכשיו, שהרב אומר, לא רק שזה לא סותר, אלא זה בא מאותו מקום. אומר הרב, החיים תופסים את ערכם רק אם הדעה, כלומר האידאה, תובנת היסוד של קדושת מסירות נפש. כשיש על מה למסור את החיים, אז החיים הם דבר שיש להם ערך של חופש, של קודש ושל הוד. זאת אומרת, זה אמר גם להבדיל, שהוא פילוסוף גוי, שאמר, מי שיש לו על מה למות, יש לו על מה לחיות. זאת אומרת, אם יש לאדם ערך, שעליו הוא מוכן, שהוא כל כך חשוב, באמת, כן, לא איזו המצאה, או איזו בעיה נפשית, אם יש לאדם ערך כזה, שעליו באמת שווה למסור את החיים, זה אומר שכל החיים שלו הם חיים של בחירה. זה כבר לא איזה אינסטינקט הישרדותי, אין גם חרק שמרססים אותו בורח ימינה ושמאלה, כי הוא גם רוצה לחיות. אבל אין לו ברירה, זה האינסטינקט, מכריח אותו לרצות לחיות. ומי שמוכן למות על משהו, על ערך, על אידיאל, אז רצון לחיים שלו הוא באמת. החיים שלו מקבלים ערך של חופש, של קודש, כלומר, של נצח. כי הרי מי שחי את ההישרדות, אז אין בזה קודש. זה טבעי, אבל זה לא קודש. קודש זה נצח, החיים בעולם הזה הם לא נצח, אבל מי שמוכן למסור את החיים שלו על החיבור לנצח, אז הוא חי חיים של קודש ושל הוד, כלומר הקרנה של תוכן פנימי אילאי, וכל לח החיים, כלומר הסיסיות, הטעם, הוא מתגלה בזיבו על ידי קדושת מסירות נפש. ומסירות הנפש היא ראויה להיות על תוכן כל כך עשיר ומלא, עד שכל העושר של החיים, עם כל תנובתו האידיאלית, הרוחנית, העליונה, יהיה נשאב אל תוכו, ובטל אליו כניצוץ בלהבת. אז שוב, זה לא ויתור על החיים, אלא העלאה של החיים, אל השורש האלוקי שלהם. ביטול של החלק, התכללות של החלק בכלל. כמו שכתוב על המצבות של אדמו"רי חב"ד, גם על המצבה של הרב זצ"ל, של הרב ציודה, לא כתוב נפטר, אלא כתוב עלה השמיימה. החיים עולים אל השמימיות שלהם. וזה בא מהמקום הזה, שיש תוכן כזה שהכל, כל החיים הם תהליך של התעלות. וזאת יוצאת אל הפועל בצורה ניכרת, גלויה, על ידי מסירות נפש שבקדושה. של קבלת מלכות שמיים שבאמונה בכל קדושתה. חשק מסירות הנפש. מה זה חשק? חשק זה איכות של רצון. חשק זה רצון שמעל ההיגיון. שהוא תופס את האדם ולא מרפא, כי הוא כולל את כולו. אז בעם ישראל, הנכונות הזאת היא לא מוסברת. לאורך כל הדורות היו המון מצבים של מסירות נפש בפועל, שיהודים מסרו נפשם על היהדות, אם העמידו ביניהם את, לפניהם את ה, כשהעמידו בפניהם את הבחירה להמשיך לחיות אבל בתור מוסלמי או נוצרי או למות כיהודי, אז היה ברור להם שעדיף למות כיהודי ולא להמשיך לחיות כנוצרי או מוסלמי. עכשיו, מה שמופלא בזה, שזה לאו דווקא החכמים הכי גדולים והצדיקים הכי גדולים, זה לא שזה, נגיד, אותו יהודי פשוט, שהיה מוכן למות כיהודי ולא לחיות כנוצרי, זה לא בגלל שהוא למד הרבה אמונה והבין בדיוק את ההבדלים בין יהדות לנצרות. או זה גם לאו דווקא הצדיק הכי גדול. זה גם יכול להיות יהודי שביום יום היה בינוני ומטה בשמירת המצוות שלו. אבל כשזה הגיע לנקודת המבחן הזאת, של לחיות כיהודי או לא לחיות, כלומר, לא לחיות כיהודי או לחיות כלא יהודי, היה ברור לו שעדיף למות כיהודי. מאיפה? למקום שמעל ההיגיון. לכן זה נקרא חשק, לא רצון. חשק מסירות הנפש, בשביל היסוד העליון שכל חיי העולמים עצורים בו, הוא מבסס את החיים. כלומר, החשק הזה הוא הבסיס של החיים. כי הוא אומר כמה החיים גדולים, כמה החיים חשובים, כמה החיים עשירים, כי הם בנויים על כזה יסוד עליון, שכל חיי העולמים עצורים בו. אז הוא מבסס את החיים, ונותן להם את צביונם האמיתי, עד שכל מרץ, בכל התחומים, כל המוטיבציה לחיות, כל עוז וחיל, וכל שאיפה תאורה מלאת חיים, היוצאת מן הכוח אל הפועל בחיי יום יום, החל ברמה הפרטית, מאמונת המשפחה ואידיאליותה, זאת אומרת, המשפט שיוצר נישואים בעם ישראל, משפט של הקידושים, הרי את מקודשת לי וכו', כדת משה וישראל. כלומר, להקים בית בישראל, זה להמשיך את אותה רוח. את אותה רוח שמה? שכל כך מאמינה בחיים, וכל כך אוהבת את החיים, כי מחוברת לשורש כל כך עליון, שאפילו מעל המשכיות החיים, אם צריך. אז החל מאמונת המשפחה ואידיאליותה, עד רום השאיפות יותר כלליות, זאת אומרת, במסגרת הלאומית. שאיפות, אותן שאיפות לאומיות שמתבטאות במפעלותיהם של טובי החושבים, ברובד של השכל, וטובי הפועלים, בפועל, אנשי המעשה, והיוצרים, אנשי התרבות והאומנות שבעולם, כולם יונקים הם, כל המפעלות של המחשבה, של הפעולה, של היצירה, בעם ישראל, כולם יונקים הם מזיו הקודש של תשוקת מסירות הנפש על קידוש השם. זה הכל ענפים, סעיפים, סעיף זה ענף בעברית. אז זה כל ענפים שצומחים מהתכונה הפנימית הזאת של עם ישראל. ואותה תכונה, אומר הרב, אשר התבטאה בעומק, בכל רוחב ואושר, בכל אמת וטוהר, בכל זיו וחדוות עולמי עולמים, על ידי רבי עקיבא, ברוממות נקודת קדושתו. מכירות כולכן את הסיפור שהרומאים תפסו את רבי עקיבא, וסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, והוא היה קורא את קריאת שמה, ואמרו לתלמידיו, רבנו עד כאן, וענה להם מה שכתוב כאן, כל ימיי הייתי מצטער על הפסוק הזה, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך, שחז"ל דורשים בברכות, בכל נפשך, אפילו נוטלת נפשך, אז כל ימיי הייתי מצטער על זה, על הפסוק הזה, מתי יבוא לידי? רק אמין. מה הכוונה? מה? כל החיים שלו רבי עקיבא רצה למות? הוא כל הזמן חלם, מתי יבואו הרומאים ויתפסו אותי, וישרקו את בשרי במסרקות של ברזל? ברור שלא. אז מה כן? מה הכוונה? רבי עקיבא היה גאון באהבה. כל החיים שלו, היו שרשרת שלו ושל רחל, היו שרשרת אחת ארוכה של מסירות מוחלטת על אהבה. עצם הבניין שלהם. מכירות הסיפור. רחל הייתה ביתו של כלב בשבוע, וראתה את המידות של רבי עקיבא, וראתה שהוא יהיה גדול בישראל, אם הוא ילמד תורה. והציע לו להתחתן איתו ושילמד תורה, וכלב בשבוע גירש אותה. כלומר, הם בחרו בחיים של עוני ונידוי, מתוך האמונה באהבה. כלומר, הם ויתרו על הכל בשביל האהבה שלהם, כדי להקים את הבית, ואחר כך הם ויתרו על המימוש של הבית שלהם מתוך אהבת התורה, רבי עקיבא יוצא ללמוד 24 שנים. אז זה עוד אהבה יותר עליונה, שגם האהבה של הבית מתבטלת בפנים מחקת, שלי ושלכם, שלה, כדי להקים ישיבה. אחר כך הוא סוגר את הישיבה, והולך להילחם. הולך להילחם עם, עם בר כוכבא, מתוך אהבה, מתוך אהבה לחירות ישראל, מתוך אהבה לעם ישראל ולגאולתו. אז כל החיים שלו היו שרשרת ארוכה אחת של אהבה. אז גם עכשיו, אני שואל אותו תלמידיו רבנו עד כאן, אז הוא אומר, כל יומיים הייתי מצטער על הפסוק הזה, מצטער על הכוונה, משקיע, חי, בעומק, כמו פונצה רעגה. כל החיים שלי, זה מה שעשיתי. מסרתי את נפשי על אהבה. אז גם עכשיו, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. הוד העליון של המוות בגניזת אורו. זאת אומרת, מוות ביתו של אמונה הוא לא כיבוי של האור, אלא גניזה של האור. אז הוד העליון של המוות בגניזת אורו, המתנוצץ על ידו, חי בו, והוא יוצר את החיים. לא רק שזה לא אנטי חיים, אלא משם נוצרים חיים לאינסוף. הגמרא אומרת שכשיצאה נשמתו של רבי עקיבא, יצאה בת קול ואמרה את הפסוק הזה, ממתים ידך השם, ממתים מחלד, כלומר, אנשים שמתו בעולם הזה, אבל חלקם בחיים, ותפונך תמלא ויתנם. כלומר, הצד הנסתר הפנימי, הגנוז הזה, של המסירות שלהם, תמלא ויתנם, תביא עוד הרבה חיים לעולם. התרגום על הפסוק הזה אומר כך, תראו למטה בהערה, כאן. אומר התרגום, וצדיקאיה דמסרין נפשי הוא, צדיקים שמוסרים נפשם בתולתך השם, כבר בגלל המסע, העול האלוקי, למיטותא בארעא, מוסרים את נפשם למות בארץ, חולקהון בחיי עלמא, חלקם בחיי העולם, ותשיותך תבה, את הטוב הגנוז, הסמוי, יתמליין קרסי הון. יתמלאו ממנו. והרב מסיים את הפסקה הזאת בפסוק, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם ילוקר. אני חושב על זה לפעמים, כשאומרים בשבת, אחרי קריאת התורה, שומעים את תפילת אב הרחמים. זו תפילה שרש"י חיבר אחרי מסעות הצלב, שבהם נספו עשרות אלפי יהודים באכזריות גדולה על אמונתם. אז אומרים, אז הוא תיקן שיזכרו את זה כל שבת, ואומרים, אב הרחמים, שוכן ורומים, רחמה ועצומים, ולפקוד ברחמים, החסידים, והישרים, והתמימים, קהילות הקודש, שמסרו נפשם בקדושת השם, הנאהבים והנעימים בחייהם, ובמותם לא נפרדו, נשארים קלו, מריות גברו, לעשות רצון קונם וחפץ צועם, נתקרם אלוקים לטובה עם שאר צדקי עולם וכו', ובסוף מסיימים, על כן ירים ראש, אשרי השם בביתך, עוד אלו חסל, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם בביתך. אז זה כן, אשרי העם שככה לא. אשרי העם שככה לא, כי אשרי העם שהשם אלוקה. כמו שאומר הפסוק, כי עליך הורבנו כל היום. אנחנו לא סתם סנועים כי אנחנו זרים. אנחנו סנועים כי אנחנו נושאים את שם השם בעולם. אנחנו נושאים את דגל המוסר בעולם. אז אנשים שקשה להם עם המוסר ועם שם השם בעולם, כי זה מפריע להם לחיות כמו פראים, אז הם סונים אותנו, שבעצם סונים את השם. אבל בקדוש בחור עצמו הם לא יכולים לפגוע. אז הם פוגעים במי שהם יודעים שמייצג אותו בעולם. שמביא את שמו לעולם, את דברו לעולם, שזה עם ישראל. ככה אמר אותו צורר כל היהודים של הדור האחרון. הוא אמר שהוא לא יסלח ליהודים שהביאו לעולם את המצפון, את המוסר, שכאילו מסרסים את העוצמות של הפרא האציל הגרמני. אז עכשיו נראה את ההפך. מה זה לא? מה זה לא מסירות נפש, גם אם זה כולל מוות. זה לקט של פסקאות מקצבי הרב חלה. כותב כך, לפעמים מצינו שאדם מניח עצמו להיות נהרג על מזבח רצונו. וייתכן, זה רצונו שלו, וייתכן דאין זה אלא עקשנות בלבד, שהתעקש, הסכים בעדו, כלומר החליט, מבלי לוותר על רצונו. כעניין אדם רינן ובכל מאודיך, יש לך אדם שממונו חביב עליו יותר מגופו. מה ההיגיון? הגם שכשיאבד גופו, גם ממון לא יהיה לו, בכל זאת, עקשנותו שלא לוותר מרצונו וחפצו. יש כאלה סיפורים לפעמים, שלא נדע. כמו איזה מישהו שהוא מוכר תכשיטים, אבני חן, והוא אחרי, הוא סוגר את החנות ויוצא עם איזה תיק עם יהלומים, ואז בא איזה שודד ואומר, תן לי את התיק ושאני הורג אותך, הוא ככה נכנס בתיק, נצמד אליו, בסוף שודד הורג אותו ולוקח את התיק. מה ההיגיון? עכשיו אין לו תיק ואין לו חיים. אבל לא, זה, ממה זה נובע, ההתנהגות הזאת של אדם? שמצד אחד הוא מעלה, מנפח את הערך של הרכוש, עד ל... כאילו זה טעם החיים. מצד שני זה גם איזושהי זילות של ערך החיים. אז ביחד זה מביא לאובדן עיוות פרופורציות כזה, שגורם לזה שהוא מוכן למות בשביל רכוש. שלא לדבר על אנשים שמוכנים למות בשביל כבוד, כדי להגיע ראשון לרמזור, כדי לשבור סי גינס. אז זה לא מסירות נפש. מה זה כן מסירות נפש? אז כמו שראינו קודם, בהגדרות של הרב ציודה, אכן, המסירות נפש המעולה היא מה שעל ידי כלות הנפש, אמרנו כלות, נחשפה וגם קלטה נפשי, על ידי כלות הנפש וההתגעגעות הנפלאה למה שהוא משתוקק ומתאווה, שהיא כוללת את כל החיים, אותה תשוקת קודש אינסופית, אז אינו חש כלל בכל הצער, וכדאי לפניו לוותר על כל חמודות התבל ומנעמיה. מפני שהדבר ההוא, אשר בעדו הוא מוסר את נפשו, יותר יקר לו מכל יקר. זאת אומרת, החיים יקרים, הוא אוהב את החיים, אבל יש דברים שהם כל כך יקרים, שהם יותר יקרים גם מהחיים. כמו הריבונות של עם ישראל על ארץ ישראל, מדינת ישראל, שעליה מסרות נפשם, כל החיילים שנפלו, אנשי המחתרות עוד קודם, וגם עצם החיים במדינת ישראל, שעל זה מסרו את נפשם, גם בלא מודע, כל אלה שנהרגו בפיגועי טרור. אז זה לא איזה קורבניות, זה לא ויתור של אין מה לעשות, אנחנו יהודים וצונים אותנו, אלא זה בא מתוך חיבור פנימי עמוק לטעם החיים האלוקי, שהוא יותר יקר מכל יקר, וממילא, אני לא מרגיש כלל בשום צער וכאב, כי הוא מחובר למשהו יותר גבוה. ובכלל, יש להגדיר, אומר הרב חלק, שכל מסירות נפש שבאה מצד עקשנות, היא רק מצד הגוף. כמו שאמרנו קודם, זה לא מסירות נפש, מסירות גוף. הוא מוכן למסור את חייו, אבל לא, זה לא מסירות נפש. הוא מוכן למות. מה מבטא את זה שזה גוף? שהגוף אין לו התגעגעות. הגוף לא חי געגוע על האינסוף. בכלל, הטבע הוא מחזורי, הוא סגור בתוך עצמו. יש חוק שימור החומר, חוק שימור האנרגיה. מה שהיה הוא שיהיה, אין כל חדש תחת השמש, סובב סובב, הולך הרוח, והסביבותיו שב הרוח. אין כל חדש. אבל כשיש חיים לא רק את הטבע, אלא חיים אמונה, חיים את התוכן האלוקי של החיים, אז החיים מלאים געגוע. הרב חלפ אומר במקום אחר, שהנשמה יורדת לעולם הזה, כדי להתגעגע, כדי ללמוד, לקנות את האיכות הזו של געגוע לאינסוף. אז המסירות נפש, אז יש מסירות נפש שבאה מצד הגשנות, שרק מצד הגוף. אז זאת ההבחנה, שהגוף אין לו התגעגעות. והמסירות נפש, שמצד כלות והתגעגעות, היא רק מצד הנפש והנשמה. המסירות נפש הבאה מצד כלות הנפש בלא שום חשבון. המסירות נפש הבאה מצד כלות הנפש בלא שום חשבון, המסירות נפש מתגלה מצד גילוי הנפש, כלומר שהפנימיות של האדם מתגלה בחיים, שאמרנו, אדם שכל הזמן הנפש, הנפש, כלומר, פנימיות, קודש, מתגלה בחיים שלו, אז הוא חי מסירות נפש, כל החיים. אז המסירות נפש הזאת, היא המסירות נפש שבאה רק אחרי קבלת התורה. אחרי השם אלוקיכם תלכו. שסוף הפסוק הוא, ובו תדבקו. דבקות, זה משהו מוחלט. אי אפשר להיות דבק יחסית, הוא די דבק, הוא אפילו לא דבק מאוד, אלא דבק, זהו, אין עוד מילה להוסיף. אז אחרי השם אלוקיכם תלכו, זה. אז רק אחרי קבלת התורה אפשר ללכת אחרי השם. אז מילא אפשר למסור את הנפש על הנצח, על החיבור לנצח. להיות נמשכים אחר אהבתו יתברך, כמו שאמרנו, שזאת מסירות, שמסירות נפש היא ביטוי של עומק אהבה, בלי שום חשבון. כי היא מצד גילוי הנפש, ואשר גם הגוף מתבטא לפניה. כלומר, מסירות נפש הזאת, היא קודם כל גילוי של הנפש, שמופיעה בעוצמה מאוד גדולה, וגם הגוף מתבטא. אבל הביטול של הגוף, והנכונות לביטול של הגוף, היא פועל יוצא. פועל יוצא של אהבת החיים הזו. אהבת החיים מצד התוכן שלהם. ואז לפעמים, אומר הרב חרל"פ, לפעמים יש שגם מסירות נפש לקדושת השם אינה באה מצד קדושת השם בלבד, אלא שנתערב בניצחון, כלומר, נצחנות, עקשנות, כמו שאמרנו, זה גם אפשרות, שזה מעורבב ביחד. של עמידה על דעתו ורצונו, כמו שקוראים היום, מות גיבורים. כלומר, הרב חלפ יוצא פה נגד זה, שגם את המסירות נפש שהייתה בתקופתו, של המחתרות, במלחמת השחרור, אז התייחסו אליה רק בתור עצם המסירות למדינה. שזה עדיין, זה לא על זה אנחנו מדברים. כי זה יש בכל עם. נראה את זה במקור הבא. המקור הבא הוא חלק ממאמר שהרב חלפ כתב כשנודע בארץ ההיקף של השואה. והוא כותב כך, דממתם של ישראל איננה חלילה דממת מוות. השתיקה שלנו מול האירועים האלה. אף לא, גם לא דממת מות גיבורים שנהרגים ונשחטים על מזבח אהבתם אלוקיהם, לעמם ולארצם, שזאת דממת מוות. למה? כשאדם מוכן למות על עמו וארצו, הרי זה בכל העולם. זה גבורה, זה מעורר הערכה, אבל זה לא קדושה. בכל אומה מעריצים את אלה שמסרו את נפשם על קיום האומה, יש להם אנדרטאות ואנדרטת החייל האלמוני וכו', אבל זה גבורה, אבל זה לא קדושה. למה זה לא קדושה? כי קודש זה נצח, קדוש לעולם קיים, וכשאדם מוסר את נפשו על האומה שלו, אומה בעולם, מאומות העולם, זה לא נצח. כי האומה הזאת בכל מקרה, כמו שאמרנו, יש לה תאריך תפוגה. מתישהו בכל מקרה תעבור מן העולם, אז הוא מסר את נפשו, מסר את החיים שלו, על משהו, על ערך שהוא זמני. אז יש כאן פגישה עם מוות. אבל אצלנו, הדממה הזו, של מול האובדן, והשכול, והכאב, זה לא דממת מוות, אלא דממת חיים. כולה אומרת, כבוד ותהילה לאלוקינו. כלומר, זאת דממה שאומרת, שמדברת. אז למה שותקי? כי, אומר רב חרל"פ, זו תהילה כזו שאין שום בריאה בעולם ושום שפה ולשון יכולים להכילה. זאת אומרת, שותקים כשמתייחדים עם זכר הקדושים, כי לא כרגע, כי נוגעים פה במשהו נשמתי. מתחברים פה לשורש הנשמה שלנו, שהיא זאת שכל כך אוהבת את החיים וכל כך מוכנה למסור אותם כל רגע, הקידוש השם. וכשנפגשים עם הנשמה, אין מילים. לכן, שותקי. לא בצפירה. זה לא שתיקה של חוסר אונים, או שהרגשות כל כך מציפים עד שאי אפשר לדבר. ולא בגלל קשיים בניסוח, אלא כי זה גילוי נשמה. רגעים של גילוי נשמה. כמו שיש במדרש, כשמשה רבינו ראה את סופו של רבי עקיבא, אז הוא אומר, זאת תורה וזו שכרה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, שתוק ככה לה במחשבה לפניי. אז מה הכוונה שתוק? לא צא מהמשחק, אתה פסול, אל תשאל שאלות, לא שואלים כאלה דברים. אלא שתוק הכוונה, אם אתה רוצה להבין, זה תשובה, ששם ענה. אם אתה רוצה להבין את זה, אז הדרך להגיע לשם היא לא במסע ומתן של שאלות ותשובות, אלא בשתיקה. שתיקה שמחברת לעומק הנשמה, ששם נמצאת התשובה. אז לכן שותקים. כי נפגשים עם הנשמה, של עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, וזאת, תהילה כזאת, שאין שום בריאה בעולם, ושום שפה ולשון יכולים להכילה. והיא מרוממת ומנסית את הרוח והנשמה, וגם את הנפש והבשר, יחדיו. זאת אומרת, מצד הנשמה, אין הבדל בין הרוח והנפש והגוף. כי גם הרוח היא כלי לביטוי של הנשמה, וגם הנפש, וגם הגוף. אז כשאדם עולה, מתעלה לרובד הנשמה, זה מחבר את הרוח והנפש והגוף. זה רגע של התכנסות פנימית מאוד עמוקה, חיבור פנימי. שהחיים של האדם נהיים מחוברים. לחד ומיה תהילה, עדיך כל בשר יבואו. גם הבשר מתעלה. עצם מציאות החיים שלנו, הפיזית, הפשוטה, מתעלה כשנפגשים עם התוכן הזה. יום הזיכרון זה לא יום הדיכאון. למרות שנפגשים בו עם כאב גדול, זה יום של רוממות, יום של הארת נשמה. יש אנשים שקשה להם עם זה, שיום הזיכרון ויום העצמאות מחוברים. אומרים, איך אפשר לעשות סוויץ' שבבת אחת לעבור מאבל לשמחה? אבל לא, המפגש עם הנשמה שאנחנו זוכים לו ביום הזיכרון, הוא הסיבה לשמוח ביום העצמאות. על זה אנחנו שמחים. על הידיעה הזאת שהמדינה עומדת, על כזאת טהרה מופלאה, על כזאת מסירות. כי החיים שלנו הם כאלה, כמו שאמרנו בהתחלה, על אדם שכל החיים שלו הם קידוש השם, כל החיים שלו הם מסירות נפש, גם המוות שלו הוא כזה. אז בעם ישראל זה כך. כשם, אומר רב חלה, כשם שחייהם של ישראל הם שרשרת של ברכה ותהילה לאלוקינו, להודות ולהלל, לשבח ולפאר, כי החיים של יהודי הם באמת שרשרת של ברכות. מברכות השחר, ועל זה שאנחנו הולכים, ועל זה שאנחנו רואים, ועל יוצר אור, ועל כל הפרטים שמברכים ב-18, ועל בור פרי העץ, ובור פרי האדמה, ואשר יצר, וכשמתחתנים זה 7 ברכות, כל שלב בחיים, כל אירוע, כל עניין, יש לו את הברכה שלו. אז החיים של ישראל הם שרשרת של ברכה ותהילה לאלוקינו. זאת אומרת, אז כך גם מיתתם של ישראל היא ברכה. זיכרונו היא ברכה. בדומי הקודש. כשם שמברכים על הטובה, ברוך הטוב האמיתי, כך מברכים על הרעה, ברוך דיין האמת. זאת אומרת, החיים של עם ישראל הם ברכה. תמיד יהיו ברכה, כי זה החיים שלנו. הנסיבות של החיים קובעים איזו ברכה זאת. על דברים שמסמכים בפועל, אז מברכים ברוך הטוב האמיתי. והדברים קשים, מברכים ברוך הטוב האמת, אבל מברכים. כולם הם ממלכת כהנים וגוי קדוש. זאת אומרת, לכל יהודי יש צד של כהונה. כמו שהרב מסביר. ואהרון הכהן, הכהן הגדול, הוא כולל את כל ישראל, שכולם חקוקים על ליבו, בחושן המשפט, ועל הכתפיים שלו, באבני השוהם. אז אהרון הוא נציג, פועל, בשם כל ישראל. אז גם כל עם ישראל, כשהוא מתמודד עם אובדן, אז כולם הולכים בעקבות אבי הכהונה, שנאמר עליו, וידום אהרון. מה זאת אומרת? אהרון הכהן, ביום השיא של החיים, חנוכת המשכן, בפעם ראשונה הוא מקריב קורבנות, בפעם ראשונה הוא מקטיר קטורת. ואז בתוך אותה רוממות, אז מתים שני בנים שלו. ואז משה רבינו אומר לו, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובה יקדש, ועל פני כל העם יכבד, וידום אהרון. מה זאת אומרת וידום אהרון? זה לא רק שאהרון שתק. כי אם זה פשוט היה שאהרון שתק, אז זה לא היה כתוב בתורה. הרי לא כתוב בסוף כל דו שיח בין אהרון למשה בתורה וישתיקו. כי לא צריך, זה לא מוסיף כלום. אם זה רק שאהרון לא ענה למשה כלום, אז לא צריך לכתוב את זה. אבל אהרון כן ענה, הייתה לו תשובה. התשובה שלו הייתה שתיקה. התשובה שלו הייתה, השתיקה הזאת אמרה, הבנתי. הבנתי כי אני מחובר לנשמה. ואני יודע שיש סודות כאלה בהנהגה של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, שנובעים מהנשמה. שהסבר שלהם הוא לא בהיגיון, ולא ברגש. יום הזיכרון זה יום שיש בו הרבה רגש. אבל אסור לתת לרגש הזה להציף אותם. זה גם קצת הקטנה של היום שעשו לו הפרטה. שבמקום להיות דבק בתכונה הזאת של עם ישראל, אז הפכו את זה לאוסף של סיפורים פרטיים. ואז זה כבר באמת נתפס כמו איזו טרגדיה כזאת. אוי, בדיוק שבועיים אחרי הרוסים, ובדיוק שהוא עבר דירה. זה לא העניין. זה לא המהות של היום. אז לפעמים אפשר להתחבר על הגודל הכללי גם דרך סיפורים פרטיים. אבל זה לא המהות של היום. אסור לי לטבוע רגשית בכאב של הרבה משפחות. אלא מתוך אותה שתיקה, לדבוק בטהרה הפנימית הזאת של עם ישראל, להתמלא ממנה כוח, באהבת חיים, וגם שמחת חיים, לכל השנה. לכן שותקים, ברגע הזה של הצפירה. כי זה רגע שמאחד את כולנו, כי הנשמה מאחדת את כולנו, זה רגע של גילוי הנשמה, והנשמה מאחדת את כולנו. אז כשמדברים, כל אחד מדבר בסגנון שלו, לפי כישרון הביטוי שלו, לפי ההבנות שלו, אבל כששותקים, כולם שותקים באותה שפה. אז לכן שותקים. כי זו שתיקה של ביחד, שתיקה של עומק אמונה, שמחברת אותנו לעומק הנשמה, שזה המקום שממנו נובעת מסירות הנפש, ביודעין וביודעין אותי. כי כמו שאמרנו, מסירות הנפש היא גם מעבר לתודעה, היא גילוי נשמה. לכן גם יהודים פשוטים. כן, המסירות נפש זה לא באותו רגע שחייל נהרג. בדרך כלל הוא לא יודע שהוא נהרג, אם נופל עליו טיל או משהו כזה שלא נדע. מסירות הנפש זה כשהוא עבר לבקו"ם, כשהוא התנדב ליחידה קרבית, כשהוא בוחר לחיות במדינה, כל אחד וכל אחת, כל משפחה שבונה את החיים שלה במדינה, עם הסיכון הזה, על דעת זה, שיש גם צד כזה בחיים שלנו. אז אשרי העם שככה לא. אשרי העם שהשם אלוקיו. כי זה כאב של עומק, לא של חוסר ברירה וחידלון. ומתוך הכאב העמוק הזה, שמגלה לנו את הנשמה, שהיא שורש החיים, אנחנו עולים מדרגה בשנה החדשה של המדינה. ובעזרת השם, גם בשנה הזאת, ועוד יותר בשנה הזאת, גם מתוך ההתמודדות הזאת, שקדוש ברוך הוא מזמן לנו. אז נתעלה יותר, ויהיה יום זיכרון מרומם, חג עצמאות שמח. לשאלה, האומות, כן, כתוב בירושלמי, הפסוק בתהילים, ולא אמרו העוברים ברכת השם עליכם, אז אומר הירושלמי, העוברים אלו אומות העולם, שהם למה הם נקראים עוברים, כי הם עוברים מן העולם. החיים, האומות בעולם הן זמניות. פעם היו אומות אדירות, אשור, בבל, כסדים, איפה הם היום? נעלמו. ובאותו זמן לא הייתה בכלל אומה אמריקאית, או אומה אוסטרלית. היו שבטים של ילידים. אז עמים מתים, ועמים נולדים, וגם העמים שאנחנו מכירים היום, יום אחד ימותו, יהיו במקומם עמים אחרים. טוב, שיהיו בשורות טובות לכל ישראל, וניפגש בעזרת השם, ונתמיד שמחה רבה.